זבחים דף קוף ד' מתחילים בעזרת השם, דף קוף ג' עמוד ב' במשנה למטה. אחד מהזכויות של הכהנים בבית המקדש היה האור של הקורבן עולה. הם מקבלים את האור הזה, אפשר לעשות עם זה מה שהם רוצים, אפילו לייצר מזה ספות מאור או כל דבר. אבל לא כל האורות של הקורבנות עולה הכהנים היו מקבלים. היו מקרים מסוימים שהקורבן היה פסול והם לא היו מקבלים את האור של אותו קורבן. היו מקרים שעל אף שהקורבן היה פסול, הם כן קיבלו את האור של אותו קורבן. המשנה שלפנינו למעשה עוסקת באותו נושא שהמשנה הקודמת עסקה בו, שזה המתנה שהכהנים מקבלים את האור של הקורבן עולה. מתי הכהנים מקבלים את האור, מתי הם לא מקבלים את האור. ולמעשה שתי המשניות האלה הם המשניות שעוסקות באופן יסודי במתנות כהונה של האור שניתן לכהנים, באיזה אופן זה מדובר. אומרת המשנה, כל הקודשים שהראה בהם פסול קודם להפשטם, אין אורותיהן לכהנים. אם הפסול של הקורבן היה כבר קיים בקורבן לפני שהפשיטו את האור מעל גבי הבשר, נאמר שהקורבן היה טריפה למשל, ואחרי ששחטו את הקורבן התגלה שהיא הייתה טריפה קודם, אז האור לא ניתן במתנה לכהנים, אלא שורפים את האור ביחד עם הבשר. אבל אם הראה פסול בקורבן לאחר הפשטן, אחרי שהפשיטו את האור, רק אז נוצר פסול בקורבן, אז אורותיהן לכהנים. אז אפילו אם הקורבן פסול, הכהנים זכו באור של הקורבן. אמר רבי חנינא סגן הכהנים, שהוא זכה להיות נוכח בזמן בית שני, מימי לא ראיתי אור שיוצא לבית השריפה. גם אם הפשיטו את האור מעל גבי הבשר, זאת אומרת, אם הפשיטו את האור מעל גבי הבשר, אף פעם לא יצא לי לראות דבר כזה שלוקחים אור של קורבן עולה ושורפים אותו. אלא תמיד אם האור הוא בנפרד, הוא ניתן לכהנים. אז רואים מכאן שגם אם הפסול היה לפני שהופשט, בכל זאת נותנים את האור לכהנים, כי כעת האור לא על גבי הבשר, אז האור ניתן לכהנים. כך סובר רבי חנינא, סגן הכהנים. ובזה הוא חולק על תנא קמא, שתנא קמא סובר שתלוי מתי קרה הפסול. כי אם הפסול קרה לפני שהפשיטו את האור מעל גבי הבהמה, מעל גבי הקורבן, אז גם אם כעת האור נמצא בנפרד מהבשר, האור הזה לא ניתן לכהנים. אבל רבי חנינא, סגן הכהנים, סובר שהאור במקרה הזה כן יינתן לכהנים. אמר רבי עקיבא, מדבריו של רבי חנינא, סגן הכהנים, למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא שהוא היה קודם כבר טריפה אותו בכור, שיהיה אותו הכהנים באורו, שמותר לכהנים ליהנות גם מהאור של הבכור, אפילו שהתברר שהבכור הזה הוא טריפה. למה? מכיוון שהאור כעת הוא בנפרד, אז הוא אף פעם לא יוצא לבית השריפה. וחכמים אומרים, אין לא ראינו ראיה. זה שרבי חנינא סגן הכהנים אף פעם לא ראה איך שלוקחים אור ושורפים אותו אחרי שהוא הופשט מעל גבי הבהמה, זה עדיין לא אומר שאם האור היה מופשט מעל גבי הבהמה, אבל להתברר שהיה פסול בקורבן עוד קודם, שהאור הזה ינתן לכהנים. יכול להיות שבמקרה הוא לא ראה אף פעם איך ששורפים אור בנפרד, אבל ייתכן שכן ישרפו את האור בנפרד. ובאמת הם מחזקים את דברי תנא קמא שהחילוק האם הכהנים מקבלים את האור או לא תלוי מתי נפסל הקורבן. אם הקורבן נפסל לפני שהפשיטו את האור, אז אנחנו אומרים שהכהנים לא מקבלים את האור, גם אם אנחנו לא ידענו שהוא פסול. ברגע שהתברר שהפסול היה מקודם, הכהנים לא מקבלים את האור. ואם הפסול נוצר אחרי ההפשט, רק אז הכהנים כבר זכו באור, ואפילו אם הקורבן יהיה פסול, האור יינתן לכהנים. אלא יצא לבית השריפה, זאת אומרת, אם מתברר שהפסול היה מלפני ההפשט, אז שורפים גם את האור, לפי דעת חכמים. טוב, למעשה המשנה שלנו אמרה דין אחד לגבי האור של קורבן עולה, וגם המשנה הקודמת הביאה איזשהו קטע מסוים שמדבר על העניין של האור שניתן לכהנים. כמובן, כל המשנה עוסקת שם בעיקר בנושא הזה, אבל הגמרא בוחרת להתמקד באיזשהו קטע קטן שלמדנו שם במשנה ובדיוק בו. במשנה הקודמת למדנו, כל שלא זכה המזבח בבשרה, לא זכו הכהנים באורה. פירוש, שאם המזבח לא מקבל את הבשר של הקורבן, דיינו לא מקריבים את האימורים או את האיברים של הקורבן עולה, על המזבח, אז אין שום אפשרות שכהנים יקבלו את האור בתור מתנות כהונה. מה אנחנו מדייקים מהציטוט הזה במשנה? ואף על גב דהפשתי לאור קודם זריקה. גם אם עשו הפשטה שהורידו את האור מגבי הבשר לפני זריקת הדם, בכל זאת אנחנו אומרים שאם הבשר פסול, אז האור גם כן פסול, והוא לא ניתן לכהנים. מני רבי אלעזר ברבי שמעון היא. זה הולך לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר בעמוד הבא, שתכף נראה בעזרת השם, שדאמר אין הדם מרצה על האור כשהוא חלוץ מעל גבי הבשר בפני עצמו. זאת אומרת, רק אם האור היה על גבי הבשר בשעת זריקת הדם, האור הזה ניתן מתנה לכהנים, כי הוא נהיה מותר ביחד עם הבשר, אבל ברגע שחלצו את האור מעל גבי הבשר, הוא לא נהיה מותר על ידי זריקת הדם. אימא סייפה. כן, כאן כמובן מדובר כשהבשר הוא פסול, כשהבשר הוא פסול, אבל זריקת הדם רוצה להתיר לפחות את האור, אז אם האור היה בפני עצמו, אז הדם לא מרצה על האור הזה. אימא סייפה. עכשיו בואו נראה את המשנה שלנו, ציטוט מתוך המשנה שלנו, שהדיוק ממנו מביא אותנו לדעה שונה לגמרי. כל הקודשים שהראה בהן פסול, קודם הפשטם, אין אורותיהן לכהנים. אם הפסול קרה לפני שהפשיטו את האור מעל גבי הבשר, הכהנים לא זוכים באור, כי הפסול היה לפני שהפשיטו את האור, אז האור כבר חלק מהבשר, כמו שהבשר נשרף, גם האור נשרף. לאחר הפשטן, אורותיהן לכהנים. אם היה כבר הפשט שהפשיטו את האור מעל גבי הבשר, אז גם אם הפשיטו את האור לפני זריקה, בכל זאת, האור ניתן לכהנים. אז רואים מכאן, הטען לרבי, זה הולך לפי דעתו של רבי שחולק על רבי אלעזר בן ורבי שמעון, דאמר אדם מרצה על האור כשהוא חלוץ בפני עצמו, גם אם הבשר נפסל, אבל ברגע שהאור לא מחובר לבשר, אז הדם שזרקו על המזבח בשביל להכשיר את הקורבן, כי אמנם שהבשר של הקורבן פסול, אבל כיוון שהדם לא פסול, אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח ולהכשיר את הקורבן. הבשר שצריך לשים אותו על המזבח ולהקטיר אותו, זה לא מעכב. אמורים לא מעכבים, אם גם לא הקטירו את האמורים, הקורבן כשר לפי הדעה הזאת. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שהמשנה הקודמת, רישה, רבי אלעזר ברבי שמעון. המשנה שלנו, סייפה, רבי. אז אם כן, מה יוצא? שיש פה מחלוקת בין שתי המשניות, ככה בלי אפילו להגיד את הדעות, בלי להגיד שהמשנה הקודמת לפי הדעה הזאת, והמשנה הזאת היא לפי הדעה השנייה. אומרת הגמרא, לא, באמת שתי המשניות הולכים באותה הדעה. אמר רבי, מדי סייפה רבי, רישנה מרבי. מזה שאנחנו רואים שהמשנה שלנו הולכת לפי דעת רבי, שהאדם מרצה על אור ברגע שהוא נפרד מהבשר, גם המשנה הקודמת הולכת לפי דעת רבי. ומודה רבי שאין הפשט קודם זריקה. רבי מודה שזה לא מצוי שמפשיטים את האור מעל גבי הבשר לפני שזורקים את הדם על גבי המזבח. אז עכשיו, במה שמשנה אמרה במשנה הקודמת, שציטטנו ציטוט בגמרא, בתחילת הגמרא, כל שלא זכה המזבח בבשרה, לא זכו הכהנים באורה. שאם לא לוקחים את הבשר של הקורבן ומקטירים על המזבח, אז הכהנים לא זוכים לקבל את האור. אז דייקנו מזה שגם אם הפשיטו את האור לפני זריקת הדם, אפילו במצב כזה, מכיוון שהבשר לא מוקטר למזבח, אז האור לא ניתן לכהנים. זה לא נכון, כי ברגע שבאמת הפשיטו את האור מהבשר לפני זריקת הדם, אז האור הזה כן יהיה לכהנים, למרות שאת הבשר לא יקטירו על גבי המזבח. זה הסבר אחד. רבא אמר הסבר שונה. מדרישא רבי אלעזר ברבי שמעון, כמו שהמשנה הקודמת דייקנו שזה הולך דווקא לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, סייפה, כן שהוא סובר שדם לא מרצה על האור, אפילו אם הספיקו להוריד את האור מעל גבי הבשר לפני זריקת הדם. סייפה נמי רבי אלעזר ברבי שמעון. אז אם כן, גם המשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. ומאי קודם הפשט, ומאי אחר הפשט. מה הכוונה שהמשנה אומרת, במשנה שלנו, כל הקודשים שאירע בהם פסול קודם הפשטם, אז אין אורותיהם לכהנים. אחר הפשטם, אורותיהם לכהנים. הרי לפי דעתו, גם אחרי שזה חלוץ, האור מעל גבי הבשר, אז אדם לא מרצה על גבי האור. אם בזמן של קודם זריקה הקורבן היה פסול, אז האור לא, אז אדם לא מרצה על האור, אפילו אם הוא חלוץ. אז מה משנה אם נחלץ האור מהבשר לפני זריקה או אחרי זריקה? בכל מקרה, אדם לא מרצה על האור. אלא אומרת הגמרא, מה שכוונה קודם ואחר הפשט, זה קודם שנראו להפשט. זאת אומרת, המנהג היה שחלצו את האור אחרי זריקת הדם. קודם כל היו שוחטים את הקורבן, זורקים את הדם, ורק אחר כך מפשיטים את האור מעל גבי הבשר. אז אם נראו להפשט, דיינו, כבר היה זריקת הדם, אז באמת אנחנו אומרים שהאורותיהם לא יהיו לכהנים. למה? מכיוון שהיה פסול לפני זריקת הדם, אז הדם לא התיר את האור לכהנים. ומה שכתוב אחר הפשט, הכוונה אחר שנראו להפשט, הכוונה כבר היה זריקת הדם, ורק אז נפסל הקורבן, אבל מכיוון שזריקת הדם היה כמו שצריך, אז זה כבר התיר את האור, ואז האור ניתן לכהנים, אפילו שהבשר נפסל. טוב, עד לכאן למעשה למדנו את המחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, האם אור שהיה חלוץ מהבהמה, מהבשר של הבהמה בשעת זריקת הדם, אז אפילו שהבשר פסול, זריקת הדם התירה את האור, או שזריקת הדם לא מתירה את האור אפילו שהוא חלוץ. מחלוקת רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. עכשיו הגמרא מביאה את המקור למחלוקת הזאת. מהי רבי ומהי רבי אלעזר ברבי שמעון? מביאה הגמרא ברייתא, לתניא. רבי אומר, אדם מרצה על האור בפני עצמו. ברגע שהאור לא נמצא על הבשר, אלא הוא בפני עצמו, אז זריקת הדם מרצה על האור, והוא מותר להינתן לכהנים. וכשהוא עם הבשר, מה קורה אם האור היה עדיין עם הבשר, לא הפשיטו אותו, אז תלוי. אם נולד בו בבשר פסול, בין קודם זריקה, בין לאחר זריקה, הרי הוא האור, כיוצא בו, כיוצא בבשר. מכיוון שהוא עדיין דבוק לבשר. אז אם הבשר נפסל, אז האור גם נפסל. ככה סובר רבי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אין אדם מרצה על האור בפני עצמו. זה שזורקים את הדם, אפילו אם האור נמצא מופשט מעל הבשר, בכל זאת הדם לא יכשיר את האור אם הבשר פסול. וכשהוא עם הבשר, אבל אם האור דבוק לבשר עדיין, לא הפשיט אותו מעל גבי הבשר, אז תלוי. נולד בו פסול קודם זריקה, הרי הוא כיוצא בו. אם הוא נפסל לפני זריקת הדם, אז האור פסול כמו הבשר. אבל אם נולד בו פסול אחרי הזריקה, אבל אם אחרי זריקת הדם רק אז התברר שהקורבן פסול, אז אם רגע אחד הבשר היה במצב שהוא כשר, אפילו אם אחר כך הוא נפסל, האור כבר נשאר כשר, ובזה באמת יוצא שרבי אלעזר ברבי שמעון מקל יותר מרבי. שברגע שהאור היה מחובר לבשר, ורגע אחד הבשר היה כשר, אפילו אם אחר כך הוא נפסל, האור נשאר כשר. אז זה מה שמשלים פה רבי אלעזר ברבי שמעון. אם אחר זריקה נפסל הבשר, הורצה הבשר שעה אחת, יפשיטנו ואורו לכהנים. אם הבשר היה כשר רגע אחד, אפשר להפשיט את האור מעל גבי הבשר, והאור כשר למרות שהבשר נפסל אחר כך, מכיוון שהבשר היה לו רגע אחד שהוא היה כשר אחרי זריקת הדם. אומרת הגמרא, בסדר, מצאנו מחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, מה קורה לגבי אור שהוא חלוץ מהבשר, אם נפסל אחר כך הבשר? אם נפסל הבשר וזרקו את הדם כשהבשר פסול, האם האור בכל זאת יינתן לכהנים והוא יהיה כשר, או שמכיוון שהבשר פסול גם האור יהיה פסול. מחלוקת רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. אומרת הגמרא, בדור קודם לרבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, היו שתי תנאים. אחד מהם קראו רבי אליעזר, והשני רבי יהושע. בוא נאמר שהמחלוקת של רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון כבר נחלקו בזה בדור קודם, רבי אליעזר ורבי יהושע. לימה בדרבי אליעזר ורבי יהושע כמפלגי, וכאן מוסיפים הגרסה דתניא. הפסוק אומר, ועשית עולותיך, קורבן עולה, הבשר והדם. הפסוק מקיש בין בשר לבין דם, בשר של קורבן והדם שנזרק על המזבח של הקורבן. מה לומדים מההיקש ביניהם? רבי יהושע אומר, אם אין דם, אין בשר. אם אין בשר, אין דם. זאת אומרת, אם עכשיו אני צריך לבוא לזרוק את הדם, ומתברר לי שהבשר נטמע, נפסל, יצא, נאבד, אני לא יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח, כי אין בשר, אז אין דם. אותו דבר גם להפך, אם הדם אי אפשר לזרוק אותו על גבי המזבח, הוא נפסל, אז גם לא מקטירים את הבשר על גבי המזבח. כך סובר רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, דם אף על פי שאין בשר. זאת אומרת, גם אם הבשר נפסל, זה מה שידוע לנו מאז ומקדם, שהימורים לא מעכבות. ההימורים לא מעכבים, זאת אומרת, גם אם לא הקטירו את הבשר של הקורבן על המזבח, הקורבן יכול להיות כשר. למה? כי אפשר לזרוק את הדם על המזבח, גם אם אין בשר דיינו. לקחו קורבן, שחטו אותו, קיבלו את הדם, ואז פתאום נטמע כל הבשר. וואו, מה עושים עכשיו? הבשר טמא? אומר הכהן, אין שום בעיה, למה אני הספקתי להוציא את הדם בזמן, עכשיו הדם הזה אני אחזרוק על המזבח, הכהן, הקורבן הזה יהיה כשר. אבל איך תקטיר את האמורים, איך יאכלו את הבשר? זה לא מעכב. ככה זה הדעה המפורסמת, זה דעת רבי אליעזר. מאיפה לומד את החידוש העצום הזה? שנאמר, ודם זבחיך יישפך. זאת אומרת, אחרי שהפסוק אומר, ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח השם אלוקיך, הפסוק אומר, ודם זבחיך יישפך. זאת אומרת, גם אם אין לך בשר, וזה לא דם ובשר ביחד, בכל זאת את הדם אתה יכול לזרוק. כך סובר רבי אליעזר. אם כמעט תמוד לומר, ועשית עולותיך הבשר והדם, למה באמת הפסוק מקש בין הבשר לדם, אם הוא מתכוון אחר כך להפריד את הדם מעל הבשר, ואגיד שגם אם היה זריקת הדם ולא היה הקטרת בשר, בכל זאת הקורבן כשר. אומר רבי אליעזר, לומר לך, מה דם בזריקה, אף בשר בזריקה. ההיקש בין דם לבשר בא ללמד משהו אחר. איך שמים את הדם על גבי המזבח, קורבן עולה על כל פנים? לוקחים את הכלי ועושים תנופה, זורקים את הדם על המזבח. אותו דבר גם לגבי הבשר. אתה בא, יש לך בשר ביד של קורבן, קודשים, אתה עולה על הכבש, בא לשים את הבשר בתוך האש של המערכה, אז לא צריך להגיד שצריך לקחת פסיעה אחורה לפני שאתה זורק את הבשר, כי זה כל בן אדם רגיל יעשה. הרי האש של המערכה הייתה מאוד מאוד עוצמתית. הייתה רבוצה כאריה. הייתה שורפת קורבנות של קודשים במהירות. ג'מבו קוראים לזה היום. משהו שלא נתפס. אלפי קורבנות ממש בזמן קצר. אבל התורה רוצה ללמד אותנו שלא רק שנהיה פסיעה אחת אחורה, אלא שנעמוד עדיין על הכבש, דיינו על הדרך שמובילה למזבח, ואז נזרוק את הבשר על גבי המערכה. והיה חלל מיוחד בין הכבש לבין המזבח, אם בן אדם לא היה מסתכל והוא היה הולך על הכבש, הוא היה יכול ליפול בתוך החלל הזה לפני שהוא עולה על המזבח. היה כזה בור, כזה ממש חלל, כדי שהכהן יעמוד על הכבש ויזרוק את הבשר על המערכה. אז אם כן, זה מה שלומדים מההיקש בין דם לבשר. כמו שאת הדם אתה זורק על המזבח, ככה גם את הבשר, עם תנופה תזרוק על המזבח. אה למדת? זה שאתה רואה שצריך לזרוק את הבשר על המערכה, מה אתה לומד מזה? שרווח יש בין כבש למזבח, כמו שתיארנו. עכשיו, אחרי שבאנו את המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, אומרת הגמרא, לימה, מאן דאמר הורצה, דיינו רבי, הוא סובר כמו רבי אליעזר, שרבי אליעזר סובר שהכוח של אדם הוא כל כך לא תלוי בשום דבר, והוא לבד מכשיר, שכמו שאם אין בשר, אדם בכל זאת מכשיר, אז גם את האור הוא מתיר לכהנים. לכאורה זה אותו דבר. כמו שאדם מתיר את הבשר גם אם הבשר טמא, ככה גם אדם מתיר את האור לנתן לכהנים. בוא נאמר שבאמת רבי סובר כמו רבי אליעזר. ומאן דאמר לא הורצה. זה רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שאם האור, זאת אומרת אם האדם, אם הבשר נפסל, אז הדם לא מרצה אפילו לא על האור, הוא סובר כמו דעת, איך קראו לו? רבי יהושע. שרבי יהושע סובר גם שהדם תלוי מאוד בבשר. אם הבשר פסול, אתה לא זורק את הדם. אותו דבר גם לגבי האור. אם הבשר פסול, אז גם האור נפסל. זה לא יעזור אם נזרוק את הדם על גבי המזבח, זה לא יתיר את האור לכהנים. אומרת הגמרא, תראה, עליבא דרבי אליעזר כולה עלמא לא פליגי. לפי דעת רבי אליעזר, אף אחד לא חולק, אף אחד לא חולק שמה. בא עכשיו רש"י, מאיר את הסוגיה, רש"י. בלי רש"י אפשר להתעכב פה על הגמרא הזאת, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, זה מורכב, אבל רש"י כותב לנו בקולמוסו המדויק את ההסבר פה בגמרא. אליבא דרבי אליעזר, כולי עלמא לא פליגי, וזה אף אחד לא נחלק. רש"י דיבור המתחיל, אליבא דרבי אליעזר, ארבע שורות מלמעלה. כלומר, מילתי דרבי אלעזר ברבי שמעון, דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון דאמר, לא הורצה האור, שהאור לא הורצה אם זרקו את הדם ברגע שהבשר פסול, ודאי פלוגתאי. זה ודאי מחלוקת, אף אחד לא, ודאי שבדבר הזה שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, שזריקת הדם לא מרצה לאור, זה ודאי רבי יהושע לא מסכים איתו. זה ודאי מחלוקת. רבי אליעזר מסכים איתו אמנם, אבל רבי יהושע לא יסכים איתו. להפך. זאת אומרת, זה שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון שהדם לא מרצה על האור, רבי אליעזר ודאי לא יסכים איתו. למה רבי אליעזר לא יסכים איתו? כי רבי אליעזר אומר שהדם מרצה אפילו על הבשר פסול. אז כל שכן שהדם מרצה על האור ברגע שהבשר פסול. ובזה כולם, בזה לוודאי רבי, יש מחלוקת, זאת אומרת, ודאי שרק רבי יהושע סובר כמו רבי אליעזר ברבי שמעון, ורבי, רבי אליעזר ודאי לא סובר כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. מילתא דרבי אלעזר ברבי שמעון דאמר לא מרצה האור, ודאי פלוגתאי, כן? עוד פעם רש"י. ממשיך רש"י ואומר למה, דעל כורכך מודהו, דאילו דרבי אליעזר לא קאי כבתי, ודאי שרבי אלעזר ברבי שמעון מודה שרבי אליעזר שחולק על רבי יהושע לא הולך כמותו. דאקה אמר יזרוק לכתחילה, אף על פי שאין בשר. רבי אליעזר אומר שאפשר לזרוק את הדם אפילו שהבשר פסול. אז אם כן, כגון, באיזה מקרה, כגון עבד או נשרף, בכל זאת אתה זורק את הדם. על מה? הזריקה מעל יתה היא. סימן שהזריקה הזאת הייתה זריקה מעולה. וזה יכשיר את הקורבן. אז למה שנאמר שהאור הזה לא יהיה מותר לכהנים? זאת אומרת, לפי דעת רבי יהושע, בא הכהן לזרוק את הדם של הקורבן על גבי המזבח, אומרים לו רגע תעצור. מה קרה? הבשר נפסל. לא, בכל זאת אני ממשיך. למה רבי יהושע מתיר לזרוק את הדם? רבי אליעזר מתיר לזרוק את הדם, למרות שהבשר נפסל. הלכו זרקו את הדם על גבי המזבח. נו, הקורבן כשר, אז למה שהאור יהיה פסול? הרי הזריקת הדם יש לה משמעות חזקה, עוצמה חזקה, מתירה גם את האור כמו שמתירה את הקורבן. ודאי שרבי אליעזר לא יכול להסכים עם רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שהזריקת הדם לא מתירה את האור. אם זה מתיר את הקורבן, בטח שזה מתיר את האור. ממשיכה הגמרא, ואנחנו נמשיך עם הרש"י. כי פליגי אליבא דרבי יהושע. המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי, זה לפי דעת רבי יהושע. אומר רש"י. כלומר, אדאמר, דמאן דאמר, אורצה, דהיינו רבי. זה שאנחנו אומרים שרבי שסובר שהאור כן אורצה בזריקת הדם, אפילו שהקורבן פסול. אז זה שאמרנו, שהוא סובר כמו רבי אליעזר ולא כמו רבי יהושע, ליתה. זה לא נכון. זה שאנחנו רוצים לומר שהאור הזה יהיה רצוי ויהיה נתן לכהנים למרות שהבשר פסול, זה לא הולך דווקא לפי דעת רבי אליעזר. זה יכול גם להתאים עם דעת רבי יהושע. דאפילו אליבא דרבי יהושע אמרה רבי למילתי. אפילו לפי דעת רבי יהושע, גם כן רבי סובר ש... האור כן ניתן לכהנים. זאת אומרת, אפילו לפי דעת רבי יהושע שסובר שברגע שהבשר פסול לא זורקים את הדם, בכל זאת, אם זרקו את הדם, האור ניתן לכהנים. למה? עכשיו אנחנו עוברים לגמרא. אומרת הגמרא, כי פליגי אליבא דרבי יהושע, כמו שכבר רש"י הסביר. מה המחלוקת? מאן דאמר לא הורצה, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שהדם לא מרצה על האור והאור לא ניתן לכהנים במקרה שהבשר יהיה פסול כרבי יהושע. מסתדר מצוין עם דעת רבי יהושע שסובר שאם הבשר נפסל, האור לא מרצה אפילו על הקורבן, אז גם לא מרצה על האור, ודאי שהאור לא ינתן לכהנים. מנדה, מה הוא רוצה? לפי דעת רבי, שהאדם כן מרצה על האור, והאור ניתן לכהנים. אמר לך, אני גם כן סובר כמו רבי יהושע. עד כאן לא כאמר רבי יהושע, אתם, כל מה שרבי יהושע דיבר שם לגבי בשר, אלא בבשר. מה יש בבשר? שם הוא אומר, אל תזרוק את הדם ברגע שהבשר נפסל. כי הוא מקיש בין דם לבין בשר. אם הבשר פסול, הדם לא נזרק על גבי המזבח. דלק הפסדה על הכהנים. ברגע שלא הקרבת עדיין את הדם, לא זרקת את הדם על המזבח, כהנים לא מפסידים שום דבר בזה שאתה לא זורק את הדם על גבי המזבח. גם אם הקורבן יהיה כשר, הקורבן יהיה פסול, זה לא נוגע לכהנים. אז לכן, רבי יהושע אומר, אל תזרוק את הדם. אבל אור, אחרי שזרקו כבר את הדם של הקורבן, והאור עכשיו לא יינתן לכהנים, יהיה הפסד לכהנים. דאיקה פסדה לכהנים. אפילו רבי יהושע מודה, פה גם רבי יהושע יודע שהזריקה הזאת כן מרצה על האור, והאור ניתן לכהנים. למה? אם אתה אומר שהזריקה הזאת לא הייתה טובה, אז למה שזה ירצה על האור? אז הוא אומר, מידי דאבה דיעבד. כמו שאנחנו רואים לגבי מה קורה, אמרו לכהן שמה, הבשר פסול, אל תזרוק את הדם. ככה סובר רבי יהושע. והוא כן זרק את הדם. מה קורה אז? מביאה הגמרא ברייתא, דתניא. נטמע בשר, או נפסל הבשר, מאיזשהו פסול שהוא, או שיצא חוץ לקלעים, יצא מחוץ למחיצות, בזמן המשכן זה היה אוהל מועד, בזמן בית המקדש חוץ לעזרה. מה עושים אז? רבי אליעזר אומר, יזרוק את הדם. מה אכפת לי מה קרה לבשר? האור יש לי מצווה בנפרד לזרוק אותו על גבי המזבח ואני מכשיר את הקורבן, גם אם הבשר פסול. זה הדעה המפורסמת של רבי אליעזר, שדם זורקים גם אם הבשר פסול, כי הכתרת הבשר לא מעכבת. רבי יהושע אומר, לא יזרוק. מה פתאום? אל תזרוק את הדם. למה? כי התורה מקישה בין דם לבין בשר, כמו שראינו דעת רבי יהושע. מה קורה בדיעבד? רבי יהושע מודה. הוא מודה רבי יהושע שאם זרק, הוא רוצה. מודה רבי יהושע שאם בדיעבד הכהן לא שאל אותנו, והלך וזרק את הדם, אז הקורבן רצוי. אומר רשי, פה גם חשוב מאוד לראות את לשונו הזך של רבן של ישראל, רשי הקדוש. כמו שאנחנו רואים כאן, אם זרק הורצה בדיעבד, אפילו שהוא אומר לכתחיל, אל תזרוק את הדם. אל תזרוק את הדם, למה? התורה מקישה בין בשר לדם, אם הבשר פסול לדם גם לא נזרק על המזבח. בכל זאת הוא אומר בדיעבד הקורבן כשר. אלמה, קיל היה לו לרבי יהושע בדרשה זו. יש גרסה קיל. היה לו קל. הדרשה הזאת שהוא הקיש בין בשר לדם, שאם הבשר פסול לדם לא נזרק על המזבח, זה לא כל כך מעכב. קיל, זה היה אצלו קל. דאם אין בשר אין דם. למה אנחנו רואים שזה קל? דאם זרק הורצה, אנחנו רואים שבדיעבד אם זרקו את הדם, זה כן מרצה על הקורבן. אז אם כן אותו דבר, ילקח גבי אבוד ושרוף נמי, אם הקורבן נאבד, הבשר נאבד או נשרף, גם כן אומר, אף על גב דבדיעבד נמי פסול. שתי המקרים האלה, רבי יהושע סובר, שגם אם תזרוק את הדם, ברגע שהבשר נאבד או נשרף, אז הקורבן לא יהיה כשר. מה שהוא אמר שיהיה כשר, אז רק לגבי נטמע. אם הבשר נטמע, בדיעבד אם זרקו את הדם זה יהיה כשר. אבל אם הבשר נשרף או נאבד, בדיעבד הדם, הזריקת הדם לא תכשיר את הקורבן. מה ההבדל? ההבדל הוא הציץ שהיה על המצח של הכהן גדול. זה ההבדל. מה הקשר? הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול היה מרצה על כל השגגות שהיו מקריבים קורבנות בתומה בבית המקדש, וכאן שהבשר נטמע ובדיעבד זרקו את הדם, הציץ היה מרצה על הקורבן בדיעבד. אבל ברגע שהבשר נפסל, נשרף, נאבד, אז בכיוון שאין בשר, סבר רבי יהושע שאפילו בדיעבד אם זרקו את הדם, הדם לא מכשיר את הקורבן. אבל מכיוון שאנחנו רואים שההיקש הזה בין דם לבשר הוא לא כל כך חמור בדעת רבי יהושע, כי אנחנו רואים שבדיעבד אז הקורבן יהיה כשר ברגע שנטמע הבשר, אז אם כן אומר רש"י, לעניין אור מי המודה. אז אמנם שהקורבן הזה פסול, אבל האור באמת נהיה רצוי בשבילו הזריקת הדם הזאת, והוא ניתן לכהנים. למדנו במשנה עדות בלעדית של רבי חנינא סגן הכהנים, אני הייתי בבית המקדש, רבותיי, ואני מספר לכם. אמר רבי חנינא סגן הכהנים, מימיי לא ראיתי אור שיוצא לבית השריפה להישרף. אין דבר כזה, אני בחיים שלי לא ראיתי בעיניים, שלוקחים אור שהשילו אותו מעל גבי הבשר ושורפים אותו בנפרד בתור קדשים פסולים. מה אני לומד מפה? שאור, אחרי שהוא נפרד מהבשר, גם אם הבשר פסול ושורפים אותו, האור ניתן לכהנים. שואלת הגמרא, ולא? יש לי שאלה, רבי חנינא, סגן הכהנים. אני מאוד מאוד, זאת אומרת, מתרגש רק לחשוב שאתה היית בבית המקדש והכל, אבל אף פעם לא ראית שלוקחים אור וזורקים אותו על גבי בית השריפה? פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, אני לא צריך ללמד אותך מה זה. זה החמש הקורבנות חטאות הפנימיות שהיו נותנים מהדם שלהם בתוך ההיכל, חלקם בקודש הקודשים. מה עושים עם הבשר של הקורבנות האלה? אף אחד לא אוכל אותו. אלא היו שורפים אותו, במקרה הטוב, מחוץ לירושלים. לא שרפו את האור? לא ראית איך ששורפים את האור? ודאי שהיו שורפים את האור עם הבשר. אומרת הגמרא, למצוותן לא כאמרינן. רבי חנינא יכול לענות, תשמע, ודאי שראיתי איך ששורפים אור. כשזה היה מצווה לקחת את האור לכתחילה ולשרוף, ודאי שראיתי ששורפים. אבל מקרה שאור צריך להינתן לכהנים, ובמקום לתת את זה לכהנים, מכיוון שהבשר נפסל, אז שורפים את זה, אף פעם לא ראיתי. עוד שאלה. רגע, אבל אתה אומר שלא ראית, חוץ מלמצוותן, אף פעם לא ראית ששורפים אור? יש לי עוד שאלה. הרי קודם הפשט. מה קורה אם נפסל הקורבן לפני שהפשיטו את האור מעל הבשר? והאור היה ככה מחובר לפסול. וכי אז אתה לא תודה שלקחו את האור גם כן ושרפו אותו? וקודם זריקה. במקרים האלה זה כן הרי נשרף האור עם הבשר. אומרת הגמרא, חלוץ כאמרינה. ידעתי עדות כזאת. אמרתי שבחיים לא ראיתי אור שהוא לא עם הבשר, איך שהאור בעצמו נשרף. ודאי שאם האור נמצא על הבשר, ראיתי איך ששורפים קורבן פסול, שרפו אותו ביחד עם האור. אבל את האור בנפרד אף פעם לא ראיתי איך ששורפים. וזה אומר לי שכשהאור חלוץ, אדם כן מרצה עליו. שואלת הגמרא, והאיקה אחר הפשט וקודם זריקה, הרי יכול להיות שכבר הפשיטו את האור לפני זריקת הדם. לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון דאמר, אין הדם מרצה על האור בפני עצמו. אז כשזריקת הדם הייתה אחרי חליצה, ובסופו של דבר התברר אם היה קודם כל הפשט ואחר כך עשו זריקת הדם, אז רבי אלעזר ברבי שמעון סובר שהזריקת הדם לא מתירה את האור. אז יוצא שהיו שורפים את האור בנפרד, לא נתנו את זה לכהנים, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. מתרצת הגמרא, טוב, כשאני הייתי בבית המקדש, אומר רבי חנינא סגן הכהנים, לא פסקנו כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי חנינא כרבי סביר אלי, סובר כמו רבי. זה הסבר אחד, והיא בעי תימה. אפילו תוקמה כרבי אלעזר ברבי שמעון, בסדר? אפשר להוקים את זה כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. כמו שאתה אומר, הפשיטו את האור לפני זריקה, אז האור הזה כן נשרף בנפרד, בסדר? בכל זאת, מודה רבי שאין הפשט קודם זריקה. זה לא מצוי שהיו עושים הפשט של האור מהבשר לפני שזורקים את הדם. לכן אומר רבי חנינא סגן הכהנים, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי איך שלוקחים אור ושורפים אותו בנפרד ברגע שהבשר פסול. למה? כי תמיד היו מפשיטים את האור רק אחרי זריקת הדם, ואחרי זריקת הדם גם אם התברר בסוף שהקורבן הזה פסול, האור ניתן לכהנים. אז לכן אף פעם לא ראית שהאור שרפה לבד, מכיוון שתמיד היו מפשיטים את האור אחרי זריקת הדם, ואז אפילו אם אחר כך התברר שהקורבן פסול, הבשר פסול, בכל זאת האור ניתן לכהנים. כי ברגע שהבשר פסול, אז האור ניתן לכהנים. שואלת הגמרא, רגע, אף פעם לא ראית, נחזור אליך, רבי חנינא סגן הכהנים, לא ראית אף פעם שלוקחים אור בנפרד ושורפים אותו, חוץ מהמקרים שדיברנו עליהם, פרים הנשרפים או כשזה מחובר לבשר, והאיקה נמצאת טרפה בבני מאיים? מה קורה אם שחטו את הקורבן, זרקו את הדם, בסוף התברר, אלה הבודקים, בדקו וראו שהמאיים של הקורבן היו מנוקבות, היה שם נקב, חור. שזה ממש טרפה. מה קורה לאותו קורבן? הוא פסול. בסדר גמור, מה עם האור? האור נשרף, בנפרד אפילו. נו, אז אתה לא ראית דבר כזה, רבי חנינא סגן הכהנים. שרפו אור בנפרד ברגע שמצאו טריפה בבני מאיים. מתרצת הגמרא, כסבר נמצאת טריפה בבני מאיים מרצה האור. סובר שגם אם יתברר שהקורבן היה טריפה, וזרקו את הדם, אבל הקורבן טריפה. כבר מראש הוא היה טריפה בחיים שלו, בכל זאת מרגע שזרקו את הדם על המזבח, סובר רבי חנינא סגן הכהנים, שהכהנים זכו באור. אומרת הגמרא די קנמי, אפשר לדייק את זה באמת מדברי המשנה. כשרבי עקיבא שמע את דברי רבי חנינא סגן הכהנים, הוא מיד התבטא ואמר, די קנמי דקטני, אמר רבי עקיבא, מדבריו של רבי חנינא סגן הכהנים למדנו לגבי בחור, זה הקורבן הנפלא, שהוא קדוש מרחם, ברגע שנולד הוולד הראשון לבהמה, יש לו קדושת בחור. מדבריו של רבי חנינא סגן הכהנים למדנו, שהמפשיט את הבחור, ונמצאת אחרי ההפשט של האור, טריפה. ברר שהבחור הזה בכלל היה טריפה. כל ההקרבה שלו הייתה פסולה לגמרי. שיהותו הכהנים באורו, שהכהנים יכולים ליהנות מהאור של הבחור הזה. אפילו שהתברר שהבחור הזה פסול. מה רואים מכאן? שבאמת אנחנו סוברים, רבי חנינא סגן הכהנים סובר, שאם יתברר בסוף שהקורבן היה טריפה, בכל זאת את האור נותנים לכהנים. שמע מינה. שואלת הגמרא, ולמה הקמה שמלן רבי עקיבא? מה החידוש שהאור של הבכור מותר? אומרת הגמרא, הקמה שמלן אפילו בגבולים. מה זה בגבולים? החידוש שלו זה בגבולים. מה זה בגבולים? גם כאן רש"י מאיר את עינינו. זה פשוט פילי פלאים. אפילו בגבולים אומר רש"י, באמצע השורות הרחבות, בחור בעל מום, בחור שיש בו מום. עכשיו, הבחור הזה הוא לא טריפה. יש מומים שהמומים האלה לא מטריפים את הקורבן. הם רק פשוט אומרים שהקורבן הזה, מכיוון שיש בו, הוא לא לגמרי מושלם, אז הוא לא ראוי להיות קורבן להשם מתברך. אבל מצד בית המטבחיים אתה יכול לשחוט אותו, הוא לא טריפה, עדיין הוא, זה סוג של מום שאפשר לחיות איתו. יש לו, נצרם לו האוזן, אני יודע, חתכו לו, היה לו איזשהו חותמת, עשו לו באוזן כזה מין חותמת מברזל, וזה ניקב לו האוזן. אז בתור קורבן אולי הוא יהיה פסול, אבל בתור בית השחיטה הוא קשר לגמרי. אז על זה באמת, בחור עם כזה מום, הנשחט, משמיטים את המילה בו, הנשחט במדינה על מומו, ולא אתירו הכתוב אלא באכילה. זאת אומרת, התורה אומרת שברגע שבחור נמצא בו איזה מום, מותר לאכול אותו אפילו מחוץ לירושלים. מותר לשחוט אותו ולאכול אותו מחוץ לירושלים, אבל רק לאכול. כדכתיב בשעריך תאכלנו, מה אי אפשר? אבל אם מת, אורו אסור וטעון קבורה. אם מת הבחור, הבעלים יכול להגיד, אוי, יש לי פה עכשיו אור, זה מצרח יקר, זה חומר גלם יקר, אפשר לייצר עם זה הרבה דברים מאור. בכל זאת אסור להשתמש עם האור הזה, צריך לקבור אותו. והשמיינן רבי עקיבא, וזה מה שרבי עקיבא מחדש, אני למדתי מדברי רבי חנינא סגן הכהנים, חידוש עצום. מה למדת ממנו? החידוש שלי הוא, דאיכא דלא ניכר טריפתו עד לאחר הפשט. מה קורה אם לא יתברר שהבכור הזה, הבעל מום, ששחטו אותו מחוץ לירושלים, בגבולין, דיינו מחוץ לירושלים, לא ידענו שהוא טריפה, חשבנו שהוא מבחינת שחיטה של בית המטבחיים, לא של קורבן, חשבנו שהוא קשר לשחיטה למרות שיש בו מום. ואחר כך התברר שיש לו טריפה, שהוא בכלל היה קורבן טריפה. ששריי שחיטתו, ככה מתקנים פה את הגרסה, התירה אותו השחיטה ששחטו אותו בהתחלה כשחשבנו שהוא לא טריפה, והפשטו לאורו, זה ששחטו את הקורבן, אפילו שהוא טרפה, התברר שהוא טרפה, והפשיטו את האור מעל גבי הבשר, השחיטה הזאת התירה לגבי זה, כאילו נזרק דמו במקדש, כאילו שזרקו את הדם של הקורבן בתוך בית המקדש, שהוא היה קורבן לא בעל מום, ואז אם נמצא טרפה לאחר הפשט, שהאור של הקורבן לכל הפחות כשר. אז אם כן, מה למדנו? שאם היה לה איזה אדם ביישוב בני דרום לדוגמה, נולד לו בכור, והוא רוצה לאכול את הבכור הזה, לשחוט אותו מחוץ לירושלים, והוא מחכה שיהיה לבכור מום, ובאמת הבכור קיבל מום, ושחטו את הבכור, ובסוף התברר שהוא טרפה. מה עושים? אסור לאכול את הבשר, טרפה. אבל אם הפשיטו את האור לפני שהתברר שהבהמה טרפה, אז עם האור לכל הפחות אפשר ליהנות ממנו. אפשר ליהנות מהאור. וזה מה שחידש רבי עקיבא, שהוא למד את זה מדברי רבי חנינא סגן הכהנים. טוב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא. בסדר, באמת ההלכה היא כמו דברי רבי עקיבא, שבחור ששחטו אותו והפשיטו את האור, אחר כך הוא התברר שהוא טרפה, האור נשאר מותר. אבל מה? כשיש לי בחור מחוץ לירושלים ויש בו מום, אני רוצה לשחוט את הבחור מחוץ לירושלים ולאכול אותו שם, אני צריך לקרוא למומחה שיבדוק שבאמת המום הזה הוא פוסל את הבחור מלהיות קורבן, ואני יכול עכשיו לשחוט אותו מחוץ לירושלים. אז אומר רבי יוחנן, ואף רבי עקיבא לא אמר שהאור מותר, אלא כשתירו מומחה, שבא מומחה שמכיר טוב במומים של בחורות, והכריע שהמום הזה באמת פוסל את הבחור מלהיות קורבן, ואפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, מחוץ לירושלים. אז אם בסוף נמצא טריפה, אחרי שהפשיטו את האור של הקורבן, של הבחור, אז האור הזה מותר. אבל אם לא יתירו מומחה, לא. אבל אם הבעלים שחט את הבחור בלי שמומחה יתיר אותו ויגיד שהבחור הזה הוא בעל מום, אז לא, אז האור לא יהיה מותר לכהנים, אפילו שיתברר אחרי שחיטה ואחרי הפשט האור שהקורבן היה טריפה. והלכתה אומרת הגמרא כדברי החכמים, שאם הבחור נמצא טריפה, אז האור יהיה אסור גם אם הפשיטו את האור לפני כן. אומרת המשנה, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. זה מדובר פה על חמשת החטאות הפנימיות שהיו מזים מהדם שלהם, נותנים את הדם שלהם בתוך ההיכל. לא כמו כל הקורבנות שהיו נותנים מהדם שלהם על המזבח החיצון שהיה בחצר של העזרה. אז אותם פרים וסעירים הנשרפים שהבשר שלהם נשרף, שורפים את הבשר שלהם, לא אוכלים אותו. ואתה הולך, אדם היו נותנים בתוך ההיכל, ואת האמורים היו מקטירים על המזבח החיצון, ואת הבשר שנשאר היו שורפים. אז אותם פרים וסעירים הנשרפים, מלמד את המשנה, בזמן שנשרפים כמצוותן, אם שורפים אותם שהם קשרים והכל, ושרפו אותם בהכשרם, איפה היו שורפים אותם? במקום מיוחד שנקרא בית הדשן, מחוץ לירושלים. איפה שהיו, בבוקר הרי הכהנים היו לוקחים מהדשן, היו לוקחים מהדשן, שמים בצדי המזבח. פעם כשהדשן היה נערם בכמות אדירה על המזבח, היו פשוט מאוד מרוקנים את הדשן מעל גבי המזבח כמעט, ולוקחים את זה מחוץ לירושלים, למקום שנקרא בית הדשן. מקום מדרון מיוחד כזה. המקום ההוא נקרא בית הדשן. ושם היו שורפים את הפרים והסעירים הנשרפים. ומתאמים בגדים. ברגע שלוקחים את הפרים והסעירים הנשרפים, את הבשר שלהם, נושאים אותם מחוץ לעזרה, כל הבגדים נטמאים. חוץ לעזרה לפי דעה אחת, הבגדים של מי שנשא את הפרים והסעירים הנשרפים, זה ששורף אותם אחר כך, הבגדים שלהם נטמאים. כמו שהתורה אומרת, שאלה שנושאים, שורפים את הפרים והסעירים הנשרפים, נטמאים. התורה אומרת שאלה שהם שורפים נטמאים. תכף נראה מה לגבי אלה שנושאים אותם בהמשך של הפרק. ואם אינם נשרפים כמצוותם, מה קורה אבל אם הם נפסלו והם לא נשרפים כמצוותם? אז הם נשרפים בבית הבירה, מה שמביא לפעמים זה בעזרה, לפעמים בהר הבית, מה כבר תביא איזה פסול קרה להם, שלכן הם צריכים להישרף לא מחוץ לירושלים. ואינן מתאמים בגדים, ברגע הקורבנות האלה היו פסולים, הם לא מתאמים בגדים. הפרים והסעירים הנשרפים פסולים, הם לא מתאמים בגדים של אלה ששורפים אותם או אלה שנושאים אותם. מתאר את המשנה איך שהיו מוציאים את הפרים או את הסעירים מהעזרה. היו לוקחים שתי מוטות, שתי מקלות, שמים את הפר, את הבשר של הפר על המוטות האלה, והיו מגיעים ארבע כהנים, ובשתי הצדדים של, כל אחד בצד אחד של המוט, בשתי המוטות, ונושאים את הפר ככה, כמו שאנחנו מכירים, שלא נדע, בהלוויות. אז יוצא כששתי האנשים הקדמיים יוצאים ראשונים מהפתח של העזרה. אומרת המשנה, היו סובלים אותו במוטות, נושאים את הבשר של הפרים או הסעירים הנשרפים במוטות בקרשים. יצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה. שתי הראשונים כבר יצאו מחומת העזרה, ואחרונים עוד לא יצאו. אז הראשונים כבר נטמעים ברגע שהם יצאו מהחומה של העזרה. ממחנה אחד, ממחנה כהונה. האחרונים לא יצאו, אז האחרונים אינם מטמאים בגדים. עד מתי? עד שיצאו. יצאו גם האחרונים, אלו ואלו מטמאים בגדים. גם האחרונים, הבגדים שלהם נטמאים. רבי שמעון אומר, אינן מטמאים הבשר של הפרים וסעירים הנשרפים, עד שיוצא תאור ברובן, עד שהאש תדלק ברוב הבשר, אז מי שמטפל בלהפוך את הבשר וכל זה, הוא נטמע. אבל זה שנושא את הפרים והסעירים הנשרפים מחוץ למחנה, הוא לא נטמע, לפי דעת רבי שמעון. ניתח הבשר, דהיינו שנגמר השריפה של הבשר, ואז אחד המשיך להתעסק עם הבשר המעוקל, אז אין השורף מטמא בגדים. יותר, הבגדים שלו לא נטמעים, כי זה כבר נחשב אחרי שהוא נעשה את מצוותו. טוב, למדנו במשנה שאת הפרים וסירים הנשרפים שלא נעשו כמצוותם, שרפו בבירה. שואלת הגמרא, מהי בירה? מה הכוונה בירה? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מקום יש בהר הבית ובירה שמו. יש כזה מקום בהר הבית שנקרא בירה. זה דעתו. וריש לקיש אמר, כל הבית כולו בירה שמו, נקרוי בירה. כל בית המקדש, השם של בית המקדש זה בירה. מה המקור שנאמר? דוד המלך מתפלל על שלמה ואומר, בנו של עולם, ולשלמה בני תן לבב שלם, לשמור מצוותיך, עדבותיך וחוקיך, ולעשות הכל, ולבנות הבירה אשר הכינותי. ככה ביקש דוד המלך. מה הבירה שדוד המלך הכין? כל בית המקדש. כן? שהפסוק אומר, הכל מיד השם עלי השכיל, מידות כל הבית. דוד המלך עשה הכנה לבניית כל בית המקדש. אז רואים שכל בית המקדש נקרא בירה. דוד המלך קורא לזה בירה. אמר רב נחמן, אמר רב אבוע, שלושה בית הדשנינן. יש שלושה מקומות שנקראים בית הדשן. בית הדשן ראשון, זה בית הדשן, בית הדשן גדול שהיה בעזרה, ששם שורפים פסולי קודשי קודשים, והימורי קודשים קלים פסולים, ופרים הנשרפים וסעירי הנשרפים, וסעירים הנשרפים שירה בהם פסול קודם זריקת אדם. אז זה, את כל הרשימה שהבאנו, היו שורפים את הבשר שלהם בבית הדשן מיוחד בתוך העזרה. בתוך העזרה. בית הדשן השני היה בהר הבית. בית הדשן אחר היה בהר הבית, ששם שורפים פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שירה בהם פסול אחר זריקה. אם כבר זרקו את הדם של הפרים או הסעירים הנשרפים והם נפסלו, אז לא היו שורפים את הפרים או את הסעירים הנשרפים בתוך בית הדשן שהיה בעזרה, אלא היו מוציאים את זה להר הבית, ושם היו שורפים בבית הדשן מיוחד. וכמצוותן, ואם הפרים או הסעירים הנשרפים נעשו כמו שצריך, ב-100%, אז איפה היו שורפים, באיזה בית הדשן? חוץ לשלוש מחנות, חוץ לירושלים. חוץ למחנה כהונה, חוץ למחנה לוויה וחוץ למחנה ישראל. עד לכאן חלוקה אחת של שלושת בית הדשן. עכשיו הגמרא מביאה עוד חלוקה של ברייתא אחרת שדעת לוי, כמעט אותו דבר, רק עם שינוי קטן. אנחנו בעזרת השם נגיד איפה שהשינוי. תני לוי, שלושה בית הדשנין הן. בית הדשן גדול היה בעזרה, ששם שורפים פסולי קודשים, קודשי קודשים, והימורי קודשים קלים פסולים, ופרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שאירה בהם סול בין קודם זריקה, וכאן השינוי, ובין אחר זריקה. בבית הקודמת, אלה שהפרים והסעירים הנשרפים שנעשה בהם סול אחר זריקה, הם נשרפים בבית הדשן שבהר הבית. לפי הברייתא של לוי, גם הם היו נשרפים בבית הדשן בתוך העזרה. ובית הדשן אחר היה בהר הבית, שמה היו שורפים שם? ששם היו שורפים, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים שהרה בהם פסול ביציאתן אחרי שהם יצאו מהעזרה. רק אז הרה בהם פסול, אז שרפו אותם בבית הדשן בהר הבית. וכמצוותן, זה כמו הברייתא הקודמת, אם הפרים והסעירים הנשרפים נעשו כמצוותם, היו שורפים אותם חוץ לשלוש מחנות בבית הדשן, חוץ לכל שלושת המחנות, מחוץ לירושלים. באי רבי ירמיה, שאלה מעניינת. אנחנו יודעים שבשר של קודשים נאכל בדרך כלל. אלה שנאכלים. מה קורה אם השאירו את הבשר אחרי הזמן? נפסל בלינה. נקרא נותר. השאלה היא, האם הבשר של פרים וסעירים הנשרפים גם נפסל בלינה? אם השהו את הבשר של פרים וסעירים הנשרפים אחרי הזמן שלהם, למחרת. האם הם נפסלים ואז אי אפשר לשרוף אותם או לא? לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ובסעירים הנשרפים? מה שתי הצדדים? מי אמרינן, כי מהניה לינה בבשר דבר אכילה. במה מועיל שזה נפסל בלינה? בבשר שהוא דבר שראוי לאכילה, אז יכול להיות שהוא נפסל ברגע שישאיר אותו אחרי הזמן. אבל הני, פרים וסעירים שהם לא נאכלים לנשרפים, הם לא דבר בר אכילה. דלאו בני אכילה נינו, לא, שם אין פסול של לינה. או דילמה, לא שנה. או שנגיד שאין הבדל, וגם דברים שנשרפים, כמו פרים וסעירים, נפסלים בלינה. אמר רבה, המילתא איבאי ללא אביי, ופשט נלי מה. שאלה הזאת שהיה לאביי, היה לי תשובה לענות לו מהברייתא הבאה. יש מחלוקת, רבי שמעון וחכמים, על אימורים, על החלק של הפרים או הסעירים הנשרפים שמקטירים על המזבח. האם הם נפסלים בלינה או לא? אומרת שם הברייתא ושווים, גם רבי שמעון וגם חכמים ושווים, שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן, שלא עשה כלום. אם הוא חישב על אכילת פרים או בשריפתן, לא עשה ולא כלום. למה? כי הבשר של של האמורים, הבשר של שנשאר של הפרים והסעירים הנשרפים, אם הוא פשוט מאוד חשב, אם חישב באכילת פרים ובשריפתם, זאת אומרת, מה קורה? אם כהן בשעת שחיטת הפרים הנשרפים, נאמר את הפר של הכהן גדול ביום הכיפורים, הכהן חשב שהולכים לאכול את הבשר של הפר של יום הכיפורים. אי אפשר לאכול את הבשר של הפר הזה, זה נשרף. אבל הוא חישב שהוא הולך לאכול את זה. והוא חישב באכילת פרים בשריפתם, מחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו, לא עשה ולא כלום. זה מודים גם רבי שמעון וגם חכמים. לומד מזה הבעיה. מדמחשבה של לינה, מה הוא חושב? אחד מהמחשבות שהוא חושב להשאיר את הבשר אחרי זמנו. המחשבה לא פוסלת את הפרים והסעירים הנשרפים. זה שהמחשבה לא פסלה, לינה נמי לא פסלה. אז כמו שהמחשבה להלין את הפרים או את הסעירים הנשרפים לא פוסלת אותם, אז אם אני מלין אותם בפועל, גם כן זה לא יפסול. אומרת הגמרא לא. ודילמה, המחשבה הוא דלא פסלה, אבל לינה פסלה. יכול להיות שהמחשבה לא פוסלת, אבל אם מלינים בפועל זה כן פוסל, אז זה לא ראיה. מנסה הגמרא להביא ראיה אחרת האשמה. פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים מועלים בהן משהוקדשו. מה קורה? הכהן הלך והקדיש למשל את הפר, פר כהן גדול של יום הכיפורים, ואדם הלך ונשען על הפר, הלך דרך ארוכה וכבר כואב לו הרגליים, נשען על הפר של הכהן גדול על השור. הוא חייב משום מעילה, נהנית מקודשים. מרגע שהקדישו את הפר, כבר מי שנהנה ממנו, חייב משום מעילה. זה לגבי מעילה. נשחטו, מה קורה ברגע ששחטו את הפרים ואת הסעירים הנשרפים? הוכשרו להיפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ובלינה. ברגע ששחטו את הפרים או את הסעירים הנשרפים, נגע בהם טמא, או טבול יום או מחוסר כיפורים, כרגע לא הזמן לפרט את ההבדלים. טמא, אדם טמא נגע בהם, קורבן נפסל. השאירו את הבשר אחרי הזמן, הוא נפסל בלינה. אתה רואים פה שפרים ושערים הנשרפים נפסלים בלינה. מה זה לינה? מה אליו? לינת בשר. אז רואים מכאן תשובה לשאלה, רואים שגם אם הבשר היה לו לינה, הוא נפסל. אומרת הגמרא, לא, לינת אימורים. דובר פה שהשאירו את האימורים של הקורבן, את החלק שמקטירים על המזבח אחרי הזמן, שאז אנחנו ודאי יודעים יש בזה מחלוקת. לא, המחלוקת היא לגבי מחשבה. האם הוא למעשה הלין את הבשר של האימורים, על זה באמת נפסל הפרים או הסעירים הנשרפים. שואלת הגמרא, מה האימורים מדובר פה? הרי בסוף, בהמשך של המשנה, אנחנו רואים שמדובר על בשר, לא על אימורים. ומדיקתן הסיפה, כולן מועלין בהן בבית הדשן, עד שיותח הבשר. עד מתי יש דין מעילה באותם פרים וסעירים הנשרפים? עד שהבשר יתעכל באש, יש בו עדיין דין מעילה. אז על מה דיברנו במעילה? על הבשר, לא על האימורים. אז אם כן, מדי סעיף הבשר, כמו שסוף אותה משנה מדובר על בשר, רישנה מבשר. אז גם תחילת המשנה עוסקת בבשר, אז אנחנו רואים שבשר נפסל בלינה, בשר שאמור להישרף, והשאיר אותו אחרי זמנו, נפסל בלינה, אז יש לנו תשובה לשאלה. אומרת הגמרא, מדיריה וחיזר ראיה, מזה שבסיפה מדובר בבשר גם ברישה? סיפה בבשר, רישה, אימורין. הסיפה באמת מדובר בבשר, אבל הרישה מדובר באימורין, אין ראיה. תשמע, ולמדנו שהבית הדשן השני, לפי דעת לוי, היה בהר הבית. שם מה אמר לוי? נתן לוי, מה היו שורפים בבית הדשן שבהר הבית? את אותם פרים וסעירים הנשרפים, שהירה בהן פסול ביציאתן, שנפסלו אחרי שהם יצאו מהעזרה. מה אליו? איזה פסול היה בהם? לינה. כנראה שהם נשארו אחרי שכבר נהיה הלילה. אז אתה רואה מפה שפרים וסעירים הנשרפים, הבשר שלהם נפסל בלינה. אומרת הגמרא, לא, פסול טומאה ופסול יציאה. הם נפסלו בזה שהם נטמאו, ואז הם לא יכולים להישרף בבית הדשן, או שהם יצאו לפני זריקת הדם. אבל באמת, בלינה לא נפסל הבשר של סעירים ופרים הנשרפים. שואלת הגמרא עוד שאלה, באי רבי אלעזר, יציאה, בשר של פרים וסעירים הנשרפים שיצא מהעזרה לפני זריקת הדם. יציאה, מהו שתועיל בפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים? האם זה פוסל את הבשר או לא? שואלת הגמרא, מה יקם מבעיה לי? זאת אומרת, מה בכלל הספק? הרי הבשר של הפרים וסעירים הנשרפים בכל מקרה צריך לצאת הרי מהעזרה בשביל לשרף מחוץ לירושלים. אז למה שזה יהיה פסול? אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אליבא דמנדא אמר, בקודשים קלים, שאוכלים אותם מחוץ לירושלים את הבשר, הם לא מחוץ לירושלים, אוכלים אותם מחוץ לעזרה את הבשר, בתוך ירושלים, אז לפי הדעה שסוברת, שעדיין לא הגיע זמנו לצאת, שמה קורה לגבי בשר נאמר של שלמים, קודשים קלים, שצריך לאכול אותו בכל ירושלים, הוציאו את הבשר לפני זריקת הדם מחוץ לעזרה, אז יש דעה שסוברת שהבשר נפסל ביוצא. למה? הוא יצא לפני הזמן, עוד לא הגיע זמנו לצאת. אז אם כן, לפי הדעה הזאת, מה נגיד לגבי פרים וסעירים הנשרפים שגם הם סופם לצאת? האם אנחנו נגיד שעדיין לא הגיע זמנם לצאת, ואם הם יצאו הם נפסלים ביוצא או לא? מי אמרין ענן מי לבשר דאין סופו לצאת חובה? אתה יודע למה על שלמים אנחנו אומרים שאם הם יצאו לפני זריקת הדם הם נפסלו ביוצא? הבשר שלהם, מכיוון שלא חייבים להוציא אותם מחוץ לעזרה, אפשר גם לאכול אותם בתוך העזרה. אבל העני, הבשר של פרים וסעירים הנשרפים, דסופן לצאת חובה? לא, הם חייבים בסופו של דבר לצאת מהעזרה, כי הרי שורפים אותם מחוץ לירושלים. אז אולי פה הוא גם יודע שאפשר להוציא את הבשר לפני זריקת הדם, והם לא נפסלים. או דילמה, ההכנה מי לא הגיע, אז מה, לא לצאת. או שנאמר, לא, אומנם שחייבים להוציא את הבשר באמת מחוץ לעזרה, אבל עדיין לא הגיע הזמן, אז לכן זה נפסל עכשיו ביוצא. מה התשובה? תשמע, זה למדנו, הברייתא השנייה של לוי הביא לגבי שלושת הבית הדשן, הבית הדשן השני, זה היה בהר הבית. מה שרפו באותו בית הדשן? אז לוי אמר שירה בו פסול ביציאתו. בשר של פרים וסעירים הנשרפים שנפסלו אחרי שהם יצאו מהעזרה. איזה פסול? מה אליו? פסול יציאה. כנראה מדובר פה בפסול שהוא יצא מהעזרה לפני זריקת הדם, כמו שהוקמנו קודם דרך אגב. שאמרנו שאפשר להגיד שזה הכוונה פסול. אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות שזה הפסול. פסול תומה ופסול לינה, זה היה הספק שלנו מקודם, אבל בכל אופן, יכול להיות שהיה פה פסול שנטמא הבשר אחרי שהוא יצא מהעזרה, או שהוא נשאר אחרי הזמן, אולי, על זה מדובר. כתוב פסול, לא כתוב איזה. אז לא חייבים להגיד שמדובר פה בפסול כזה של יוצא. עד כאן השיעור על דף קוף דלת.